צדיקים גמורים, אי אפשר בכלל לכתוב מה השכר שלהם. הנביאים יכולים לדבר על השכר של בעלי תשובה, אבל לדבר על השכר של הצדיקים הגמורים, צדיקים גמורים, אין, לא, ודאי שלא. הצדיקים הגמורים הם שייכים לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו אור. הם הצליחו להיות צדיקים גמורים בעולם שהוא מלא מכשולים. זה בכלל פלא פלאים. זה מדרגה עצומה, נפלאה, מדהימה. עין לא ראתה אלוהים זולתך. כלומר, לאף אחד אין השגה בשכר שמוכן ומובטח לצדיקים הגמורים, כמו שכתוב בנביא ישעיה, עין לא ראתה, אף אחד לא יכול להשיג את זה חוץ מריבונו של עולם. סבלנות, סבלנות, הגמרא היא באמצע, תכף תראה. ופליגה דרבי אבאו, והדעה הזאת חולקת על דעתו של רבי אבאו. דאמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. לרחוק ברישה, למי הקדוש ברוך הוא נותן שלום? קודם כל למי שהיה רחוק ונתקרב, והדר, ואחר כך למי הוא נותן שלום? למי שממילא היה כבר קרוב. כלומר, מסתבר שבגמרא יש שתי דעות. לפי הדעה הראשונה, אין מה להשוות בכלל בין מדרגת בעלי התשובה למדרגת הצדיקים הגמורים שאף פעם לא חטאו. שזה ברור שצדיקים גמורים הם בעלי מעלה עצומה, שהרי אף פעם לא חטאו, הם אף פעם לא נכשלו. לעומת בעלי תשובה, שעם כל הכבוד להם, אבל הם נכשלו, הם חטאו, הם קלקלו. נכון, עשו תשובה. אף אחד לא אמר שלא, לכן באמת הנביאים נתנבו עליהם להגיד ששכרם יהיה גדול מאוד, אבל עדיין אפשר לחשוב מה יהיה שכרם. זה דעה ראשונה. בא רבי אבאו, אומר, מה פתאום? הפוך. למי יש יותר זכויות? למי שטעם טעם חטא ועזב את הטעם הזה, או למי שבכלל לא יודע מה זה לחטוא? ואכן הוא לא חוטא, כי הוא לא יודע גם מה זה. אם כן, הגמרא מציבה שתי דעות שנראות באמת חלוקות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואידך, אידך, כלומר, ברבי אבאו באיזה פסוק הוא השתמש? שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל שלום לרחוק, ואחר שלום לקרוב. אז מה עושה רבי יוחנן עם הפסוק הזה? שהוא אומר שמדרגת הצדיקים הגמורים היא הרבה יותר גבוהה ממדרגת בעלי תשובה. מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? שלום שלום לרחוק ולקרוב. ואידך, מה היא רחוק? אידך זה כוונה, והדעה אחרת, מה הוא עושה עם הפסוק הזה שלום לרחוק? הוא אומר, לא, מה פתאום, לא מדברים על זה. רחוק מעבירה מעיקרה. שלום שלום לרחוק, שלום למי שהיה רחוק מן העבירה. הקדוש ברוך הוא מקדים שלום למי שהיה רחוק מעבירה. לא הרחוק הזה שהתרחק והתקרב. מה פתאום? מי שהצליח להישאר רחוק מן העבירה, הוא זוכה קודם כל לשלומו של הקדוש ברוך הוא. קרוב, כן? ובסוף, שלום שלום לרחוק, ולבסוף לקרוב. מי זה הקרוב? קרוב לעבירה מעיקרה, והיא נתרחק ממנה. אחרי שהוא אמר שלום למי שהיה רחוק מן העבירה, הוא אומר שלום למי שהיה קרוב לעבירה, ועכשיו הוא התרחק ממנה. מה?
נשמע כאילו הוא מנסה לנחם את הצדיקים.
לא, לא הבנת. זה ההסבר של הדעה הראשונה.
הוא מסביר הפוך.
לא מנחם בכלום. הוא, רבי יוחנן, אומר שאין מה להשוות בין מדרגת הצדיקים למדרגת בעלי התשובה. שמדרגת הצדיקים הגמורים היא לאלה ולאלה שאי אפשר להשיג אותה. אז הגמרא אומרת, אם ככה, קושיה. יש לנו קושיה, מי הזה פסוק? שלום שלום לרחוק ולקרוב. שרבי אבאו הסביר שלום לרחוק, למי שהיה רחוק מהשם והתקרב אליו. הוא מקדים את בעלי התשובה לצדיקים. אז שואלים את רבי יוחנן, אתה שהסברת הפוך, איך אתה תסביר את הפסוק הזה? ככה לומדים בגמרא תמיד. כשבאה דעה אחת ומביאה פסוק מסוים, שואלים תמיד את השני, מה אתה עושה עם הפסוק הזה? אז הוא, רבי יוחנן אומר, הפסוק הזה, הוא אומר הפוך. הוא אומר, שלום, שלום לרחוק, הקדוש ברוך הוא מקדים שלום למי שהיה רחוק מן העבירה. הוא זוכה להיות ראשון במעלה. ואחר כך, לרחוק, שלום, שלום לרחוק, ואחרי הרחוק, לקרוב, למי שהיה קרוב לעבירה. זאת אומרת, יש לי תירוץ לפסוק הזה. ומי אמר שרחוק זה רחוק מי שהיה רחוק מי השם? איך אתה יודע? הרי וכי בפסוק הזה כתוב, וכי בפסוק הזה כתוב רחוק ממה?
לא, אבל כשאתה אומר שלום למישהו, אתה אומר זה בינך לבין אותו מישהו, השלום נמצא בין שניכם. הוא מכניס גורם כאילו מזר מבחוץ, ושזה
עבירה. אני מבין מה שאתה טוען. אתה טוען שהפשט של הפסוק זה יותר מתאים לדעה השנייה מאשר לדעה הראשונה. אתה צודק. אז, אבל בכל זאת הפסוק הזה צריך להסביר אותו גם לפי הדעה הראשונה. כלומר, אם אתה לא תסביר את הפסוק הזה לפי הדעה הראשונה, אז תהיה קושייה. מן הפסוק על הדעה הראשונה. אז מה נעשה עם הדעה הראשונה? שהרי יש עליה קושיה מפסוק. לכן יש עדיין איך להסביר את הפסוק לפי הדעה הראשונה. בסדר? טוב.
דעה הראשונה של רבי
יוחנן. כן, הנה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו, אלא לדברי תשובה, אבל צדיקים מורים, אני לא ראתה להם זולתך. כן.
איך צדיקים לא יכולים להיות בעלי תשובה? הרי כל אדם בעצם הוא בעל תשובה. זאת אומרת, מה בעל תשובה? זה בעצם שאתה חוזר למה שאתה אמור להיות. זאת אומרת, מה העניין? למה צדיקים הם לא יכולים להיות
בעלי
תשובה? איך החילוק הזה יכול להיות?
קודם כל, לא כתוב שצדיקים לא יכולים להיות בעלי תשובה. אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר... מה? צדיקים גמורים זה אנשים... שלא חטאו. בעלי תשובה זה אנשים שחטאו ותקנו. זו הגדרה פשוטה. עכשיו...
אבל ההתעלות היא קיימת גם בצדיקים.
מה?
זה לא שהם נולדו גמורים, כמובן יש להם עבודה.
נכון.
העבודה שלהם זה התעלות.
בדיוק. נכון. נכון, בדיוק. יש שני סוגים של עבודה. יש עבודה אחת, לעלות. סולם מוצב. ארצה, ראשו מגיע, השמיימה. יעקב אבינו לא חטא. מה לעשות? הוא לא חטא. אז מה נשאר לו לעשות בעולם? יעקב השתם, יושב אוהלים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה צדיק, אבל יש לך סולם, אז תתחיל לטפס עליו, עד שתגיע לשמיים. וצורתו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד. הוא הגיע עד לכיסא הכבוד. מכובד מאוד. מה זה אומר בדיוק להיות אחוז בכיסא הכבוד? אמר הנביא ישעיה, אנחנו לא יודעים. עין לא ראתה, אלוקים זולתך. אנחנו באמת לא יודעים. זה כל כך גבוה, זה כל כך נפלא, זה כל כך עצוב, שאנחנו לא יודעים מה זה אומר. עכשיו, על ידי התעלות... גם הצדיק גמור יכולה להיות בחינה כזאת של לשוב אל, לשוב אל השם. כולם שווים אל השם. האם אתה שב אל השם אחרי שהתרחקת, או האם אתה שב אל השם מהמקום שבו נמצאת? אז יש לשוב אל השם אחרי שהתרחקת, זה הפסוק, שלום שלום לרחוק ולקרוב, או האם אתה שב אל השם מהמקום שבו התחלת? ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. מה אומר רש"י? זה פסוק בתורה. מה אומר רש"י? לא מה שכתוב בשלט על דלת הכניסה. כפי שבאתה לעולם ללא חטא, ברוך אתה בבואך, כך תזכה לצאת מן העולם ללא חטא, וברוך אתה בצאתך.
זה מבחינת צדיק.
בדיוק. שתזכה, אומרים לאדם בא לעולם, תינוק נולד, ברוך הבא, תינוק חמוד נחמד, שמת לב שאתה לא חטאת? וכן, אתה תינוק בן יומו, לא חטא. אז תשתדל, כשאתה תעזוב את העולם בעוד 120 שנה, להיות כמו תינוק. יעקב איש תם, יושב אוהלים, הוא נשאר בתמימותו, הוא נשאר בשלמותו, הוא נשאר בצדקו. טוב, אפילו לבן לא הצליח לקלקל אותו. אני לא יודע איך הוא עמד בזה. אפילו לבן לא הצליח לקלקל אותו. הוא לא הפך את יעקב, כי זה קשה. מי שחי עם לבן, עקרונית הוא הופך להיות, אי אפשר. ויעקב הצליח. עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. איך עשית את זה? זה יעקב. יש דבר כזה, יש בחינה של צדיק. יש בחינה של בעל תשובה. אז עכשיו התברר לנו מתוך הגמרא הזאת, שיש שתי דעות. מה המדרגה היותר עליונה? האם המדרגה של מי שאף פעם לא ירד, אלא עלה? או האם המדרגה שאדם שירד ובכל זאת עלה? זה מחלוקת. בזה יש שתי דעות. אם יש מחלוקת ויש שתי דעות, מה זה אומר?
שצריך לבוא כתוב השלישי לאחר.
לא חייב.
נכון.
נכון, שיש שתי בחינות. יש יתרון לזה, ויש יתרון לזה. זה מה שזה בא להגיד. אי אפשר להתעלם שיש יתרון באדם שאף פעם לא חטא, ואי אפשר להתעלם שיש יתרון לאדם שלמרות שהוא טעם טעם חטא, עזב, התגבר והתעלה. זה מה שהמהר"ל בא להסביר. אומר המהר"ל ככה, עד עכשיו זאת הייתה הגמרא, מכאן פירושו של המהר"ל. ויש לתמוע. שיהיה בעל התשובה מדרגתו גדולה ממי שלא חטא? המהר"ל מיד מתחיל לטפל בדעה השנייה. כי להגיד לי שצדיק גמורים יש להם שכר גדול, פשיטה. פשוט. החידוש הגדול של הגמרא זה הדעה השנייה. היום כבר התרגלנו מאוד לגמרא הזאת, שבמקום שבא לי תשובה עודים, זה לא יכולים לעמוד. אבל לכאורה זה תמוע ביותר. איך הם עוברים את המדרגה של מי שלא חטא. איך אתה תגיד שאדם שאף פעם לא נכנס לבית סוהר, הוא פחות מאדם שהיה בבית סוהר ויצא מבית סוהר? זה תמוע. ויש לתמוע שיהיה בעל התשובה מדרגתו גדולה ממי שלא חטא. ולפי זה יהיה מדרגת, תראו מה שהוא אומר עכשיו, ולפי זה יהיה מדרגת דוד שעשה תשובה, כפי שהזכרנו כבר, אחרי חטא בת שבע, יותר גדול ממשה שלא חטא. אז עכשיו כל מי שעשה תשובה תגיד, כן, כן, וואה, זה יותר גדול מהצדיק ההוא. זה תמוע. אז מה זה הצדיקים? למה אנחנו מתפעלים מן הצדיקים? נביא בעלי תשובה, ונגיד לבעלי הצדיקים, תשבו בצד. יש לנו בעלי תשובה. זה מוזר. ומכל מקום, אומר המהר"ל, אין זה קשיא. אמנם יש לתמוע, אבל אפשר להסביר. כי, מה אפשר להסביר? מה שאמרתי את זה ביחס, מה שאמרתי עכשיו ביחס לדוד ומשה. שני משה דמופלג במעשים היה, ומילתה אחריתי היה בו. ולא אמרו רק כאשר הם שווים, הצדיק שלא עשה חטא, הוא בא לתשובה שעשה חטא ושעשה תשובה. כלומר, אתה יכול לבוא להגיד לי, טוב, אתה לא יכול להשוות, באמת, אי אפשר להשוות אף אחד למשה רבנו. נכון, זה נכון, מה שאתה מביא זה מקרה קיצוני, שאני אשווה בעל תשובה למשה רבנו. לא שייך, כי משה רבנו לא רק שהוא צדיק, ולא רק שהוא לא חטא. זה משהו מיוחד, משה רבנו, יש אחד בכל הדורות, בכל הזמנים, בכל העולמות. אז זה משהו מיוחד. אבל אם אני אקח שני אנשים ששווים בסגולה שלהם, בכישרונות שלהם, בערך האישי שלהם, אז אם הם שווים, אז על זה באו להגיד שבעל תשובה הוא עולה במעלתו על צדיק גמור. לא שאתה לוקח עכשיו בעל תשובה לעומת משה רבנו. אבל משה רבנו זה לא בר השוואה. אף פעם לא תצליח להשוות אף אחד למשה רבנו. אבל בין אנשים שווים, אז פה שמענו מרבי אבאו שבעלי תשובה הם כן, הם בעלי מעלה גדולה מאוד. דבר אחר. ותם מחלוקת זה. עכשיו צריך להבין את המחלוקת. מחלוקת זה לא סתם. באים לברר לנו משהו בגמרא. המחלוקת באה לברר את הערך, את המהות. ותם מחלוקת זה. כי למאן דאמר בעל תשובה יותר גדול. כי התשובה אי אפשר רק מצד מדרגה יותר עליונה, שהיא התפשטות מן החטא, שכאשר כבר חטא ושב בתשובה, דבר זה התרחקות יותר מן החטא ממי שלא חטא והוא צדיק. שזה שלא חטא, אין צריך להתגבר על יצרו, כמו מי שהוא בו חטא ושב בתשובה, שזהו צריך להתגבר על יצרו, מתרחק מן החטא לגמרי. ולפיכך כתיב, שלום לרחוק, ואחר כך לקרוב. ודבר זה מבואר. חידוש עצום, אומר המהר"ל. מה? הוא אומר שהרחוק, לא שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב לרחוקים, שהרחוק היה צריך לגלות כוחות הרבה יותר גדולים כדי להיות קרוב ממי שאף פעם לא התרחק. זאת אומרת, כדי להתרחק מן החטא צריך מעלה נפשית הרבה יותר גדולה מאשר לאדם שבכלל לא התרחק. וזה דבר פשוט מאוד. מי צריך לפתח יותר אנרגיה? מי שנמצא בנגיד, בוא נגיד ככה, ראשון לציון להגיע לתל אביב, או מי שנמצא בירושלים וצריך להגיע לתל אביב? הרי מי שנסע מתל אביב לראשון לציון, הוא נשאר קרוב. אז כדי להתקרב ולהגיע חזרה לתל אביב, הוא לא צריך כל כך הרבה אנרגיה. אבל אם אחד הגיע מתל אביב עד לירושלים, כשהוא עכשיו רוצה לחזור מירושלים לתל אביב, זה מרחק גדול מאוד. אז הוא צריך המון אנרגיה, המון אנרגיה חיובית. זה מה שהוא מסביר כאן. כי התשובה אי אפשר רק מצד מדרגה יותר עליונה שהתפשטות מן החטא. זאת אומרת, מי שהיה רחוק ומתקרב, הוא צריך לעשות עבודה כפולה. עבודה ראשונה, להתרחק מן החטא. עבודה שנייה, גם להתקרב. אז זה יוצא הרבה יותר מצד הכוחות כוחות האדם ההולך ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא אחרי שהתרחק, הוא בעצם מגלה כוחות נפשיים הרבה יותר גדולים, כוחות מוסריים, כוחות רוחניים. הוא עכשיו צריך להיות מלא עוז ומלא גבורה, ועל זה אמרו איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. מה זאת אומרת הכובש את יצרו? זאת אומרת יש לו יצר, כי אם אין לו יצר אז מה הוא כובש? מה אתה כובש אם אין לך יצר? אין לו כלום, אין לו מה לכבוש. איזה הוא גיבור? גיבור שיש לו יצר והוא כובש אותו והוא גובר עליו, והוא לא נותן ליצר למשוך אותו אחורה, אלא למרות שהוא משך אותו אחורה, הוא עכשיו מושך קדימה. זה יוצא מדרגה עצומה, אומר המהר"ל. זה למדנו בפרקים הקודמים. יש שיעורים מוקלטים. זה ארוך להסביר את הדבר הזה. כן, זה מתחבר מאוד, בגלל שזה כל העניין, שאדם שעבר זדונות, הוא שמה בקצה ההוא. ועכשיו, הזכויות שלו, שהוא מוכן לעזוב את הקצה ההוא, ולהגיע לקצה ההוא להידבק בשם. אז הוא עובר מחק אדיר. אתה מבין מה שאני מסביר? לזדונות זה קצה. להידבק בשם זה הקצה ההפוך. אז האדם שעוזב את הזדונות כדי להיות דבק בשם, אז באמת הוא עובר מרחק עצום. זה הזכויות שלו. זה הכוונה. לא שהעבירות פתאום הופכות להיות מעשה צדיקים. בוא נספר לך על הזדונות שעשיתי. סיפורי צדיקים. הזדונות שעשיתי. הבנת? זה לא הפירוש.
זה המרחק הגדול של
המראה. לא, המראה לא מסביר ככה, אלא המרחק הגדול. כיוון שהוא היה עסוק בזדונות, אז הוא היה בקצה אחד. עכשיו הוא דבק בשם, הוא בקצה השני. אז הוא עבר מרחק של שנות אור. כפשוטו, שנות אור. אז זה בגלל שהוא עבר מרחק אדיר, ועצום, וגדול, ונפלא. אז אומרים, עכשיו, כל מה שהזדונות הכריקו אותך, זה עכשיו זכויות שאתה קונה, שאתה עובר את המסלול הפוך, בכיוון ההפוך. זה הכוון הזדונות הופכות לזכויות. ככה למדנו. כן.
מסתדר לי משהו מבחינה מטאפורית ככה בראש, אולי זה יכול לגרום להבין יותר טוב לאנשים אחרים. כמו שניקח בן אדם שיש לו בבנק, יש לו חשבון בנק, ויש לו פלוס, מאז שהוא פתח את החשבון בנק, הפלוס שלו כל יום הולך וגודל, סוף ימיו הוא הגיע לסכום 1,000 שקל. בן אדם אחר פתח חשבון בנק, היה לו מינוס מינוס, נכנס לחובות ומינוס ומינוס, פתאום יום מסוים, תפס את עצמו בידיים, סוף ימיו, הגיע לפלוס 1,000 שקל. עכשיו, שתי ימים יש להם פלוס, אבל זה שאין לו מינוס, הוא רואה במעלה יותר גבוה. אבל אם יהיה צדיק אחר שיש לו 2,000 שקל, אז הוא מעל לו אותו בעל תשובה שיש לו.
משל בענייני שעה.
זה
משל את הולדות
של הבורסה.
גם הצעה, בכלל, זה ממש לא ענייני שעה, זה ענייני דקה. זה עכשיו. אתה מבין מה אני מתכוון, ידידיה? זה אותו עיקרון. בקיצור, חברים, אז זה הסבר הדעה הראשונה. עכשיו, צריך להבין את הדעה השנייה. הדעה בעצם, זה הדעה השנייה, זה הדעה הכוונה, שבמקום שצדיקים גמורים, כן? אי אפשר בכלל לראות מה השכר שלהם. אז אומר המהר"ל עכשיו, ומאן דאמר צדיק גמור יותר עדיף. זו הרי הדעה הראשונה שהובאה בגמרא. מפני, כי בעל תשובה היה בעל חטא. והרי, כיוון שהיה בעל חטא, יש לו צירוף על החטא. צירוף הכוונה, שייכות. משהו דבק. משהו קשור. זה לא פשוט להתנקות מזה. להתנקות מן החטא, זה לא דבר פשוט. לפעמים זה נכנס מאוד עמוק. זה מחלחל לנפש. זה לא כל כך פשוט שהאדם יאמר, כן, אבל עזבתי את הכל. עזבת את הכל, תלוי באיזה רמה. אנחנו למדנו שהקדוש ברוך הוא בודק עד להיכן האדם הצליח לשנות את נטיית רצונו. זה דבר שהוא לא קל, הוא קשה. כי האדם שהתרגל להיות חוטא, החיים שלו הם קשורים בזה שהיא מידה לחטא. גם חלק מן החיים שלו הם שם, איפה שהוא חטא. אדם קשור למה שהוא עשה בעולם. זה מתיר רושם. זה מתיר רושם על העולם, זה מתיר רושם על האדם.
הרב הסביר שאדם שעשה חטא, אז הוא כאילו החטא אפילו לא חלק ממנו.
כן.
כאילו זה שונה, נגיד, כמו לדבר על דברים שאתה, לדבר נגיד על סין, ולא היית בסין.
נכון.
מאשר שהיית בסין
ולא נדבר על סין. כן. זאת אומרת, בקיצור, יש לך איזושהי שייכות לזה. השם שלך כתוב על המעשה שעשית. יש לזה כתובת. השם שלך כתוב על המעשה שעשית. זה בעיה. לכן, לפי רבי יוחנן, אי אפשר להשוות את המדרגה של צדיקים גמורים. זה מעלה מיוחדת להיות צדיק גמור, ששום דבר לא פסול, שום דבר שלילי לא קשור לשמך. טוב שם, משם אין טוב. אדם יש לו שם טוב. אדם לא, אף פעם לא ייחסו אליו דברים שליליים. זה מדרגה מיוחדת. זה הדעה הראשונה בגמרא, שהיא כמובן דעה מאוד פשוטה, מאוד ברורה. זה מובן מאליו שזה ככה. כמה זמן? עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כתוב שבאחרית הימים הוא יעשה לנו מקלחת. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זאת אומרת, נסתר. מה? הפשט שהקדוש ברוך הוא יחולל מצבים שאנחנו נתאר מכל מה שדבק עלינו בגלויות השונות. לא, לא צריך באופן ניסי. למשל, מלחמות זה מתאר אותנו. דוגמה, תבילת אש. לא תבילה במים, אלא תבילה באש. זה מנקה.
בגלל זה יכול להיות
מסירות נפש. זה מנקה. כשאדם נלחם, זה מסירות נפש, זה מנקה. אדם עסוק עכשיו בדברים גדולים, כלליים. הוא נלחם עבור הכלל, מוסר את נפשו עבור הכלל. זה מנקה. יש, קדוש ברוך הוא יש לו שיטות. איך לתאר? זה לא אומר שכמובן זה במקום התארה שאנחנו צריכים לתאר את עצמנו. אבל הקדוש ברוך הוא מחולל מצבים באחרית הימים, שמביאים לדבר הזה, רואים את הדברים האלה, שקורים לנו מצבים, שגורמים להתעלות, לצאת ממחשבות ודעות פסולות, וממעשים מקולגלים. פתאום, נגיד במצב חירום, כולם מתגייסים, כולם עוזרים, כולם עושים חסד, כולם אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. או, תראה איזה יופי, הלוואי כל הזמן ככה. נו, זה וזרקתי עליך מים טהורים, מותרתם. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא פועל בה כדי לנקות אותנו, כדי לתאר אותנו מהשיגים שדבקו בנו. אז לכן, אומר ככה, מאן דאמר, צדיק גמור יותר עדיף, מפני כי בעל תשובה היה בעל חטא. והרי כיוון שהיה בעל חטא, יש לו צירוף על החטא. אי אפשר להתחמק מזה. אי אפשר להגיד שכלום. לכן, לבעל תשובה זה יכול לקחת לפעמים שנים עד שהוא מצליח לגמרי להתרחק. לא רק מצד המעשה, אלא גם מצד הנפש, מצד המחשבה, מצד הדמיון. זה לא פשוט. לפעמים צריך עבודה ארוכה ורבה וקשה, עד שאדם מצליח למחוק את הרושם, כמו שאיר אמר, הרושם שהחטא השאיר אצל האדם, כי החטא משאיר רושם אצל האדם בהרבה רובדים. חלק מהם זה רובדים שאנחנו מודעים להם. חלק מהם אנחנו אפילו לא מודעים לרובדים האלה, לרובדים הפנימיים שבנפש. אדם לא יודע, הוא לא שם לב לזה, אבל זה מכתיב את מחשבותיו, את דמיונותיו, את התנהלותו, הרבה דברים. אז זה יכול לקחת שנים. אז אם אדם אף פעם לא נפגע מן החטא, נפשו לא נחתמה מהעבירה, זה ודאי, זה מדרגה עצומה. זה ודאי צריך להלל את הצדיקים הגמורים, שאף פעם, אף פעם לא חוטאים ולא חטאו ולא יחטאו, שהם נשארו תמימים, טהורים. כן? זה יעקב אומר, שאחי הוא איש, הוא איש צעיר ואני איש חלק. מה הוא בא להגיד? אני חלק מעבירה. זה לא... לא, אצלי זה יחליק. כן? לעומת זה, אסב עייף, ויבוא עייף, אומר רשי, עייף מן העבירות שבידו. הוא עבר באותו יום, הכל. כן, למה רק קצת? הכל. זה כבר בחבילות. נעשה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל. ויבוא עייף מן השדה. אז זה עייפות נפשית. מה הכוונה? שהחטא רובץ על האדם. זה משקל כבד על הנפש. זה מכביד על החיים. אני רוצה להיות נביא. אבל כדי להיות נביא צריך דמיון טהור. אבל הדמיונות שלי, לאן הלכו לשוטט? במה נאחזו? במה נתפסתי? זה רובץ, זה רובץ. זה משקל כבד, לכן כתוב על עשיו שהוא עייף. אומר יעקב, אני איש חלק, אצלי זה החליק, זה לא נתפס, לא חטאתי אף פעם. אז הוא אומר לאמא שלו, אמא, כן, איך אתה רוצה שאני אשקר? מעולם לא קרה לי בחיים, לא לשקר, לא לרמות, לא כלום, לא יודע איך עושים את זה בכלל. אני רק אכנס אבא יגיד, יעקב מספיק, לא אני עשיו, זה הבנתי אותך. יעקב מספיק, כי אני לא יודע לשקר, לא יודע לרמות, לא יודע כלום, אני איש חלק, אני איש תמים, אני אף פעם לא חטאתי, אין לי כלום על הנפש. זה מדרגה עצומה, זה מדרגה נפלאה, זה מדרגה אדירה, זה הדעה הראשונה, הלוואי על כולנו. כן. הנותן לייעף כוח, כדי לא להגיד שייעף, כן. כי עייף בתנך זה לא מופיע כמי שעייף עייפות טבעית. זה לא אדם עבד קשה, אדם עבד קשה. עבד קשה ועייף, זה בסדר. ודאי, הגוף שלנו הוא עם מגבלות. אבל בתנך זה מופיע באמת בצורה כזאת. הנותן לייעף כוח. טוב, מכל מקום מסביר המהר"ל, ומאן דאמר צדיק גמור יותר עדיף, מפני כי בעל תשובה היה בעל חטא, והרי כיוון שהיה בעל חטא, יש לו צירוף אל החטא, והצדיק, שהוא צדיק גמור, לא היה נוטה אל החטא כלל, ולפיכך צדיק גמור יותר עדיף. אז אם כן, עכשיו יתברר לנו שיש יתרון לזה, ויתרון לזה. אז מה שהסברנו בהתחלה, שתי הדעות, הן נראות באמת כדעות חלוקות. תחליט, מי עדיף? זה לא הולך ככה בחיים.
יש
בדיוק. בדיוק. יפה. זה לא הולך ככה בחיים. תלוי מתי. אם ילד בא ואבא צריך לחנך אותו, מה הוא צריך לחנך אותו למה? להיות צדיק גמור. אל תגיד לו, תשמע חביבי, עזוב עכשיו צדיקים, נבחים, אנשים כאלה מסכנים, נלמד אותך את כל הפטנטים. ואחר כך הבא, אחר כך תעשה תשובה, במקום שבא לי תשובה עומדים, צדיקים גורים לא עומדים, הרווחנו. הרווחת מכל העולמות. גם סידרת את כולם במשך הרבה שנים, ואחר כך אתה תהיה במדרגה מאוד עליונה. אוי ובוי לנו. אוי, בדיוק. וזה בדיוק, כי מי שעובר את חוויית החטא, אף אחד לא מבטיח לו שהוא יצא מזה. משל, למה הדבר דומה? יש אנשים כאלה שלוקחים סמים, והם אומרים לו, נורא, אני אפסיק. כן, אתם יודעים מה שקורה בסוף. אנחנו יודעים מה שקורה בסוף. בקיצור, אף פעם אדם לא צריך לחפש את חוויית החץ. אף פעם. לכתחילה, ודאי שהמגמה צריכה להיות, נהיה צדיקים גמורים. אבל מה לעשות? ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. עכשיו אתה מדבר איתי אחרי שהאדם נכשל, אחרי שהאדם לא עמד בברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. אז אל תדע לך שאנחנו בעולם התיקון, זה לא עבוד. לכתחילה תהיה צדיק גמור, ואל תתקרב אפילו בחוזה מן החטא. אוי לך אם תתקרב לחטא, אוי ובוי אם תיתם מן החטא. אוי ובוי אם נחנך ילדים לחטא, אוי ובוי לנו. אבל אחרי שזה קרה, אחרי שאנחנו רואים שיש במציאות מצב כזה, שאדם נופל ונכשל, טוב, אז יש לנו את הדעה השנייה, שאומרת לנו, זה לא עבוד, אל תתייאש, אל תחשוב שבגלל שפלוני או אלמוני או אתה נפלת, זה איבד ממך, כל תקווה למדרגה עליונה. לא נכון. זה לא איבד ממך מדרגה עליונה. דווקא עכשיו אתה יכול לקנות מדרגה עצומה, נפלאה ואדירה, שאמרו עליה בגמרא דברים גדולים מאוד, שלום שלום, לרחוק ולקרוב. אז זה נכון שזה מצב של לכתחילה ומצב של בדיעבד. אבל אף אחד לא יחפש לכתחילה את המצב של בדיעבד. שאף אחד לא יחשוב כדבר הזה, שנחפש לכתחילה את המצב של בדיעבד. אלא אנחנו יודעים שזה כמו בכל דבר בחיים, ככה בכל דבר בחיים. אל תהיה חולה. אל תהיה חולה. אל תנסה תעשה את הכל לא להיות חולה. תלבש זוודא, הכל. תהיה זהיר, תעשה כושר גופני, אל תהיה חולה. מגיע ההוא שלא רצה להיות חולה לרופא ואומר, כבוד הרופא, כן, נהייתי חולה. בסדר, אל תדאג. נחזיר אותך לבריאות. מה, זה לא עבוד? לא. אבל אמרו לי לא להיות חולה. נכון, אמרו לך טוב, אל תהיה חולה. אבל עכשיו יש לנו גם שיטות ותרופות לטפל במי שחולה, לעשות אותו בריא, אפילו אולי יותר בריא. יפה מאוד, נחזק את המערכת החיסונית שלך, ניתן לך ויטמינים, נחזיר לך את התיאבון. נכון? לכתחילה לא להיות חולה. אבל אם זה קרה, ומי, אצל מי זה לא קורה? זה קורה. אז אנחנו יודעים מה לעשות עם זה. אומר הרופא לחולה, אין מה להיבהל. שבת שלום.
רב לך מה אותם, מכל